ערב טוב ומבורך. פרשת השבוע בשלח. וכמו שדיברנו אתמול, על מה שהיה בראש של פרעה, על זה שהוא רודף אחרי עם ישראל. דיברנו על התערותא דלתתא, התערותא דלעילא, שכאן הגיע הזמן ברגע של הכניסה לים, שעם ישראל צריכים לפעול ולעשות פעולה, ורק לאחר מכן נבקע הים. ועכשיו אנחנו נדבר קצת באמת על קריאת ים סוף עצמה, על, אולי נספיק לדבר אפילו על שירת הים שבעקבות זה. אבל אחד הדברים המעניינים בשירת הים זה ההתחלה, כמו שאמרנו, קודם כל מה תצעק אליי, דבר עם בני ישראל וייסעו, דיברנו על זה. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. וכאן אנחנו נראה כמה דברים מעניינים. ואני הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם, ויקבדה בפרעה בכל חולו ובכל פרשיו, וידעו מצרים כי אני השם, ויקבדי בפרעה ובכל פרשיו. וישא מלאך האלוקים הולך מפני מחנה ישראל, והלך מאחריהם, וישא עמוד ענן מפניהם, ויעמוד מאחריהם, ויבוא בין מחנה מצרים, בין מחנה ישראל, וינן חושך וירא את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. וית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. עכשיו, קודם כל כאן יש שינוי קל, אומר, יבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, ומה זה היה צריך להיות כתוב? כאילו, והים להם חומה מימינם ומשמאלם. אבל זה לא מה שכתוב. כתוב, המים להם חומה מימינם ומשמאלם. וירדפו מצרים ויבואו אחריהם, כל סוס פרעה ורכבו פרשיו אל תוך הים, ויהי באשמור את הבוקר וישקף השם על מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהם את מחנה מצרים, ויסר את אופן מרכבותיו, וינהגהו בכבדות, ויום מצרים הנוסה מפני ישראל, כי השם נלחם להם במצרים. בלגן שלם במחנה, המרכבות לא זזות לאן שצריכים לזוז, הכל נהיה קשה, ואז הם מבינים שהשם נלחם לעם ישראל. ויאמר השם אל משה, נטה את ידך על הים, וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. וית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאיתנו, ומצרים נשים לקראתו. וינער השם את מצרים בתוך הים, וישובו המים ויחסו את הרב את הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. עד אחד, זאת אומרת, אחד נשאר. מי האחד שנשאר? פרעה. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. שוב פעם, שמענו את זה בהתחלה, למה לחזור על זה שוב? וכאן יש גם הבדל קטן. אם הסתכלנו על המים להם חומה בהתחלה כשנכנסו לים, כתוב חומה עם וו. ואילו כאן כתוב חומה בלי וו. ומה ההבדל? ההבדל הוא שברגע שעם ישראל עמדו לפני הים, והקדוש ברוך הוא קרא להם את הים, ועם ישראל עברו ביבשה בתוך הים, והמצרים טבעו, אמרו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, עללו עובדי עבודה זרה, ועללו עובדי עבודה זרה, למה אתה מציל אותם? וצריך להבין שגם אחרי כל היציאת מצרים, וכל הניסים והנפלאות, עדיין בתוך בני ישראל היו כאלה שעבדו עבודה זרה.
העבירו את הפסל.
וכן, העבירו את הפסל, הפסל של מיכה. ולכן באמת מלאכי השרת בצדק אמרו, למה אתה מציל אותם? ועכשיו מה קורה? והמים להם חומה. כאשר נכנסו, תמיד הנרדף, תמיד אנחנו לטובתו. ברגע שהם היו נרדפים ונכנסו בתוך הים והים נפקע, אז המים היו חומה. חומה כמו שצריך. אבל אחרי שהם עוברים בתוך הים ועדיין הולכים, אחרי כל הנס הגדול הזה, שהמים להם חומה ממינה ומשמאלם, עדיין הולכים עם עבודה זרה בידיהם, אז המים רצו לחסות את עם ישראל גם. והמים להם חימה, כבר לא חומה, אלא בלי וב, חימה. זאת אומרת, המים התמלאו חימה, רצו לחסות את עם ישראל. ואם לא היו מקבלים הוראה מהקדוש ברוך הוא, גם עם ישראל היו עובדים בתוך הים. זאת אומרת, אנחנו, עכשיו, מה השתנה? כמו שאמרנו, ברגע שהבן אדם הוא נרדף, אז מסתכלים עליו בהבנה. בן אדם נרדף, יכול לעשות דברים כאלה ואחרים, הוא בלחץ, אבל כאשר אתה רואה שאתה, קוראים לך ניסי ניסים ואתה ניצל, מה אתה צריך לעשות? זרוק את העבודה זרה, תחזור בתשובה שלמה, אבל זה לא קורה. ולכן המים לכאורה רצו לחסות את עם ישראל. וכאן נקודה חשובה להבין, כמו שדיברנו גם אתמול ואמרנו, שחשוב להבין שבעם ישראל, כי אנחנו קוראים על כל החטאים ועל כל התלונות, מצטיירת לנו תמונה כאילו רוב העם חוטאים ורוב העם מתנהגים בצורה מחפירה, אבל האמת היא שזה בודדים בעם. וכמו שאמרנו אתמול, בהתאם לדרגתם, ברגע שהדרגה, וזה היה דור דעה, הדרגה הייתה כל כך גבוהה, שאפילו אם אחד עשה משהו שלא צריך להיות, עם ישראל כולו שילם על זה. אבל הנקודה החשובה כאן היא, למה באמת השימוש הלכו ביבשה בתוך הים, ואחר כך משתנה המים להם חומה? למה לא הים להם חומה? מכיוון שצריך להבין, עם ישראל עובר ביבשה בתוך הים, ואילו המצרים טובעים בים. מה זה טובעים? טובעים מלשון טבע. הם טובעים בטבע. הים הוא אחד מאיתני הטבע הכי עצומים שקיימים בעולם. אם מישהו פעם יצא לו להיות בלב ים, או יצא לו לראות שערה בים, הוא יודע מה זה הכוח של הים. זה פשוט כוח מפחיד. זה פשוט פחד. אתה רואה את גבורתו של הקדוש ברוך הוא בתוך הים. ולכן הים מסמל כאילו את כוחות הטבע. והעם המצרי, שהאמין בטבע ורץ אחרי הטבע, ממילא טבעו בטבע. לעומת זאת, עם ישראל הולכים ביבשה בתוך הים. עם ישראל הולכים על היבשה מוצקה, למרות הטבע האכזרי שנמצא מסביב, והסערה הגדולה, עם ישראל ביבשה בתוך הים. למה? איך? והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. מה זה מים? מים זה תורה. זאת אומרת, הכוח של התורה הוא זה שמגן על עם ישראל. וכאשר אנחנו הולכים בתוך הים הסוער של החיים, שמלא בתאוות ובתענוגות ובכל מיני דברים אסורים, מאוד מאוד קשה לא להיסחף ולטבוע בים הזה. הדבר היחידי שיכול להחזיק אותנו ביבשה בתוך הים, זה מה? המים להם חומה ממינם ומשמאלם. רק הכוח של התורה יכול להחזיק אותנו מימין ומשמאל, וכך אנחנו בעצם יכולים ללכת בתוך היבשה בים. וזה מה שהתורה מדגישה ואומרת בעניין הזה של הנס הגדול של קריאת ים סוף. וכמו שאמרנו אתמול, אומרים, קשה פרנסתו של אדם כקריאת ים סוף, וקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף. אז אמרנו גם כאן, אנחנו חוזרים ואומרים, בן אדם לא יכול לעמוד ולחכות לניסים, בן אדם צריך לעשות את ההשתדלות. וכאשר הוא עושה את ההשתדלות, אז ממילא הקדוש ברוך הוא מסייע בידו. מצד אחד, מצד שני גם צריך לדעת שלבד אי אפשר. אנחנו לא יכולים לבד להתמודד עם איתני הטבע ועם היצר הרע ועם השטן ועם כל התומעה. רק בסייעתא דשמיא אפשר, אפשר באמת להצליח בעניין הזה. וכמו שאומרת הגמרא, אם פגש אותך יצר הרע, מה תעשה? מושכהו לבית המדרש. אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. ואם זה כתוב, חשוב להבין שאין תבלין אחר. אם אתה רוצה לייצר מלחמה ביצר הרע, יש רק דבר אחד, המים להם חומה ממינם ומשמאלם. רק התורה יכולה להציל את עם ישראל. אחת הנקודות המעניינות שאנחנו לא מדבר עליה היום זה, כשאנחנו קוראים את שירת הים, על מה היא שירת הים בעצם? על מה היא שירת הים? על הנס הגדול של יציאת מצרים. אבל האמת שאם אנחנו נדקדק ונסתכל ונראה, לא מוזכרת יציאת מצרים אפילו במילה אחת בכל שירת הים. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, לא אמרו לאמור, השירה להשם כי גאו גאה, סוס ורחבו רמב היה, מוזיא וזמרתיה וכולי. כולנו מכירים את זה, אנחנו אומרים את זה מדי יום ביומו. אנחנו בעזרת השם בלי נדר השבוע שיהיה לנו זמן, אנחנו נדבר גם על שירת הים. אבל לפני זה אני רוצה לדבר על עוד נקודה מעניינת, וזה קשור בעצם לויקח משה את עצמות יוסף אמו, כי השביע השביע את בני ישראל, אומר פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. וכאן ישנו עניין מאוד מאוד חשוב. ומה העניין החשוב שיש פה? עם ישראל במדבר הולכים עם שתי ארונות מקדימה. מה עם שתי ארונות שהם הולכים איתם? אתם יודעים איזה ארונות הם הולכים איתם? אחד ארונו של יוסף והשני ארון הברית של התורה. מה הרעיון כאן? לכאורה זה קצת, אפילו נראה לא טוב. מה, אתה שם ארון של מת ליד התורה הקדושה? מה הולך כאן? ואת התורה הרי רק קיבלו אחר כך, ובינתיים מה הולך עכשיו לפני עם ישראל? הארון של יוסף. ואומרים שראה הים את ארונו של יוסף ונס. נס מפני הנס. מה הכוונה? אם אנחנו זוכרים, יוסף הצדיק, שהיה לו את הניסיון עם אשתו של פוטיפר, הוא ברח החוצה. ובזכות זה שהוא ברח החוצה והצליח למות בניסיון, זו הזכות שעמדה לעם ישראל עכשיו, שהים נס מפניהם בגלל ארונו של יוסף. אבל יש כאן המון המון לקח, והלקח הזה אני רוצה רק לגוע בכמה נקודות ברעיון של ארונו של יוסף וארון הברית שליוו את עם ישראל במדבר. עם ישראל גם כאן, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר להם תחזרו חזרה אחורה, והם חוזרים, הם עושים מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, ואז הם אומרים ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם ואמרו אל משה, מבלי אין קברים במצרים לקחתנו לעמוד במדבר? מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר שדיברנו לכם במצרים, לאמור חדל מנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עובד מצרים ממותנו במדבר. וכל אורך המדבר הם רוצים כל 5 דקות לחזור חזרה למצרים. ונשאלת השאלה, מה לא מבין? מה היה כל כך טוב במצרים? מה, הם קיבלו שם זהב ויהלומים? קיבלו מכות ודגים סרוכים, על מה אתה יודע? הם עבדו עבודת פרך, היו עבדים, אז מה כל כך רוצים לחזור למצרים? או בוא נשאל יותר נכון, מה הייתה האהבה האמינה שלהם? בדיוק כמו שלפרו הייתה לו סיבה, כמו שאמרנו אתמול, לתלות את המרדף שלו בכך שהוא חושב שהקדוש ברוך הוא מוגבל, גם לעם ישראל צריך להיות איזו מחשבה, למה אותו קומץ בתוך עם ישראל רוצה לחזור למצרים? אני שואל אתכם, הייתם סובלים באיזה מקום, הייתם רוצים לחזור לשם? בוודאי שלא. אז מה בעצם הולך כאן? מה שהולך כאן זה, עושים עם ישראל לעצמם חשבון. למה בעצם שיעבדו אותנו המצרים? למה? כי אנחנו רצינו, איך אומרים, את ציון. דיברנו על ציון, דיברנו על ארץ ישראל, דיברנו על ארץ הקודש, וחוץ מזה היה צריך לוולד המושיע, לכן גזר פרעה כל הבן הילוד היהור התשליחו. אבל עכשיו, אחרי שעברנו את הקטע הזה, ואנחנו נחזור למצרים, בלי, עם כל הכבוד, עם משה רבינו הזה, ועם הפחד שיש למצרים מהמכות שקיבלו, ואנחנו גם נושאים מהסידורים את כל הרעיון של ציון וארץ הקודש, ממילא יקבלו אותנו בזרועות פתוחות, אחרי שקיבלו את כל המכות האלה. זאת אומרת, מה הם חושבים לעצמם? שאם הם יחזרו למצרים, המצב ישתנה. למה ישתנה? כי הכל השתנה. כי מצרים קיבלו מכות גדולות מהקדוש ברוך הוא מצד אחד. מצד שני, הם חוזרים עכשיו אחרי שמשה רבינו הוא ממשיך עם הדרך, לא מעניין אותם כרגע, אז אין מושיע, אין נעליים, אין כלום, זה מצרים חדשה, יתייחסו אליהם כמו חבל על הזמן. ואם הם עוד יפסיקו לדבר גם, הרי זה ירו בזה שהם לא רוצים ללכת לציון, לא רוצים ללכת לארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. וזה דרך אגב זה מה שקרה, זה היה התנועה הרפורמית. מה התנועה הרפורמית אמרה? אנחנו רוצים לחיות בין הגויים, לא משנה כל האינקוויזיציה וכל הצרות שעשו לעם ישראל, אנחנו רוצים להיות חלק מהגויים. ואיך נעשה את זה? אנחנו נהיה יהודים בבית וגויים בחוץ. וגם לא רק זה, מה עשו? הוציאו מהסידורים את כל מה שקשור לציון. עובדה, זה הרפורמי. היום הם החזירו את זה. זאת אומרת, היום כאילו הם כל כך ציונים נהיו לנו, שהם רוצים להיות בכותל, ומה, ויש להם מרכז ששווה מיליונים בירושלים, אבל רק לפני 10 שנים, הם בעצמם הוציאו את ארץ ישראל מהסידורים. וזה בעצם בדיוק מה שקרה במצרים, או המחשבה שהייתה. אז מה היה עושה משה רבינו? מראה להם את ארונו של יוסף. אתם רוצים לחזור למצרים? אתם חושבים שהשתנה משהו? תראו את יוסף. יוסף הצדיק הציל את מצרים מרעב, העשיר את מצרים. איך גמלו לו? איך גמלו לו? עשו אתכם לעם של עבדים, אז לשם אתם רוצים לחזור? יקרה לכם אותו דבר. ולצערנו הרב, ככה לכל אורך ההיסטוריה. רק מה? אנחנו לא לומדים. וזה אחד הלימודים הגדולים שהיה מהקטע שהארון של יוסף ליווה אותה. מעבר לזה, הארון של יוסף גם סימל מאיפה הם באו. הרי עכשיו זה עם של עבדים שיוצא ממצרים. עם כאילו נתקע, מסכן, והם מסתכלים מי אנחנו בסך הכל עבדים. אין גאווה, אין כלום. אומר להם משה רבן, תסתכלו על ארונו של יוסף. אתם לא עבדים, ואתם לא בני עבדים. אתם בני מלכים, אתם נסיכים. תראו את הסבא רבא שלכם יוסף, הוא היה מלך של מצרים, היה מולך בכל מצרים. הוא היה חכם והציל את מצרים. אין לכם במה להתבייש, אתם צריכים להתגאות שאתם צאצאים של העם הזה. זאת אומרת, הארון של יוסף גם הוסיף מורל. ונסיים בעוד נקודה חשובה. מעבר לעניין הזה, מה הצירוף של אחר כך של הארון הברית עם ארונו של יוסף? הרי מה טענו אומות העולם כשבאו להציע להם את התורה? אי אפשר לקיים אותה, בשר ודם לא יוכל לקיים אותה. וכך גם עם ישראל הרי הייתה איתם בעיה. אז מה? היו מצביעים ואומרים, אתם רואים, קיים זה את מה שכתוב בזה. זה יוסף, שנמצא בארון הזה, הוא קיים את מה שכתוב בתורה. והיות והוא קיים את מה שכתוב בתורה, אז א', עובדה שאפשר לקיים את התורה. בשר ודם כן יכול לקיים את התורה. ודבר שני, תראו מה קורה כאן, הוא הולך ביחד עם התורה, שיהודי מקיים את המצוות, בכל הכוונה, הוא בעצמו, במהות שלו נהפך לתורה. שנזכה בעזרת השם, ללכת בדרכו של יוסף ולצאת ממצרים, לצאת מהטומאה ולצעוד ביבשה בתוך הים והמים, מהתורה יהיו לנו חומה מימין ומשמאל.